אנחנו ביום רביעי לפרשת כי תצא, בפרק כ"ג, פסוק ח'. אומר הפסוק: לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אני בא בהמשך מה שלמדנו בשיעור של אתמול לגבי עמוני ומואבי, שאפילו דור עשירי, אמר הפסוק, אסור להביא מעמון ומואב בקהל השם. פה אנחנו מדברים לא על העמונים והמואבים, על האדומים ועל המצרים. פה כתוב לא תתעב אדומי, אותו דבר לא תתעב מצרי. נקרא את פסוק ט' ואז נראה את רש"י: בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל אדוני. מדור שלישי והלאה אפשר כבר להכניס גר ממצרים, מאדום, שייכנס בעם ישראל. מסביר רש"י ואומר כך: לא תתעב אדומי לגמרי, אל תתעב אותו לגמרי, כי אצל המונים והמואבים אמרו שעד עולם לא לקבל אותם. אבל אצל המצרים ואצל האדומים כתוב לא תתעב אדומי לגמרי, ואף על פי שראוי לך לתעבו שיצא בחרב לקראתך. האדומים, עשיו יצא מול עם ישראל בחרב כשהם יצאו ממצרים ורצו לעבור דרך ארצו, אז היה ראוי אולי כן לתעב אותו, ועל דרך זה לא תתעב מצרי מכל וכל, אף על פי שזרקו זכוריכם ליאור. אפילו שהמצרים גם כן התעללו בעם ישראל, אז למה לא לתעב אותם? מה הטעם? שהיו לכם אכסניה בשעת הדחק. מתי שעם ישראל היה להם דחק, היה להם רעב, אז לאן עם ישראל הלך בעת הרעב? כולם ירדו למצרים, ושם הם קיבלו את האוכל שלהם בזמן יעקב אבינו. אז בגלל שבשעת הדחק הם היו אכסניה לעם ישראל, לכן לא זוכרים להם את החסד הזה שעם ישראל קיבלו במצרים. לפיכך בנים אשר יוולדו לכם דור שלישי וגומר, לכן שלוש דורות מחכים עד שאפשר לקבל מהם גרים, אחרי שלוש דורות אפשר לקבל אותם. ושאר האומות מותרים מיד, אם זה מאומה אחרת, לא מאדום ולא ממצרים, אפשר להתגייר ומיד להיכנס לקהל השם. למדת עכשיו כשאנחנו משווים את אדום ומצרים לעמון ומואב, אמרנו עמון ומואב אף פעם לא לקבל, מצרים אחרי שלוש דורות כן לקבל. כשעושים השוואה בין זה לבין זה, אומרת לנו התורה, למדת מההשוואה הזו אנחנו למדים שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו. מי שהחטיא את עם ישראל הוא יותר גרוע ממי שהרג את עם ישראל. למה זה יותר גרוע? לא, עד עולם כתוב. גם דור עשירי לא יבוא להם. אומר רש"י שהמחטיא יותר גרוע מההורג. למה? שההורגו הורגו בעולם הזה, והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא. לפיכך, בגלל ההבדל הזה, אדום שקדמם בחרב לא ניתב, וכן מצרים שטיבום. מה הבעיה של האדומים והמצרים? לא שהם הכתיעו את ישראל, אלא שהם פגעו בהם פיזית. ואילו, מי זה אילו? אילו הכוונה עמון ומואב שהכתיעו, כי הם גרמו את כל הסיפור עם פאור, עם בנות מואב שהכתיעו את עם ישראל, נתעבו לתמיד. לכן יותר גרוע, אלה המחטיאים, אלה ההורים. פסוק י: כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. ורש"י: כי תצא וגומר ונשמרת, שהשטן מקטרג משעת הסכנה. שטן נמצא בשעת הסכנה, יש הרבה יותר מצבים שהשטן מקטרג, ולכן צריך להישמר מכל דבר רע, לא להיכשל בשום דבר, בשום עניין, לא בשום מחשבות לא טהורות וכו' וכו'. פסוק י"ד: כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. אם יהודי נהיה טמא בטומאת קרי, התורה קוראת לזה מקרה לילה, למרות שטומאת קרי יכול להיות גם ביום. אומר רש"י: דיבר הכתוב בהווה, כיוון שרגיל הקרי הוא בלילה, לכן התורה אומרת מקרה לילה. אז אדם כזה, מכיוון שהוא טמא ויצא אל מחוץ למחנה, זו מצוות עשה, שהוא צריך לצאת החוצה ולא להיות במחנה לוויה, איפה שהלוויים נמצאים, ולא יבוא אל תוך המחנה, זו מצוות לא תעשה. זאת אומרת, להרחיק את התמם בתומת קרים ממחנה לוויים, זה גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. ואסור להיכנס למחנה לוויה, וכל שכן למחנה שכינה, מחנה שכינה שזה מחנה איפה שנמצא המשכן, בוודאי שאסור לו להיכנס, אפילו במחנה הלוויים שזה קצת יותר רחוק, גם משם תומת קרי אסור לו להיכנס. איך אדם שתמם בתומת קרי נהיה טהור ויכול לחזור חזרה? אומר פסוק י"ב, היה לפנות ערב ירחץ במים וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. האדם הזה שהוא תמם בתומת קרי צריך לטבול, ולא מספיק שהוא טבל, באיזשהו שלב ביום, לא משנה מתי הוא יטבול, הוא צריך להמתין לשקיעת החמה, ואחרי שקיעת השמש הוא יכול לבוא ולהיכנס לתוך המחנה. למרות שכתוב הפסוק והיה לפנות ערב ירחץ במים, אז זה לא אומר שהוא צריך לטבול רק לפנות ערב, יכול לטבול מהבוקר, אבל לא כדאי לו לטבול מהבוקר. למה? כי אם הוא יטבול בבוקר הוא יקשור לא טבע בתומת קרי במהלך היום, אז זה לא יעזור. אבל אם הוא יטבול כמה שיותר סמוך לשקיעה ואז שקע השמש, אז הוא יכול מיד להיכנס מותאו. אומר רש"י, היה לפנות ערב סמוך לערב שמשו יטבול, אמר שאינו טהור בלא ערב שמש, הוא לא יכול להיות טהור אם הוא לא עובר את השקיעה של השמש. דבר נוסף אומר את התורה, הפסוק י"ג, ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם החוץ. אדם שנמצא במחנה שצריך להתפנות, אז צריך שיהיה מקום קבוע איפה שעושים את זה. מה זה ויד? יד אומר רש"י, ויד תהיה לך כתרגומו. איך התרגום מתרגם את המילה יד? הוא אומר ואתר. יד זה אתר, אתר זה מקום. איך המילה יד הפכה להיות אתר? אומר מביא רש"י הוכחה, כמו שלמדנו בספר במדבר, הפסוק אומר איש על ידו, מה פירוש איש על ידו? איש יישאר על מקומו. אז רואים שיד זה מקום. למה יד זה מקום? כי בדרך כלל המקום הכי קרוב לאדם זה, קוראים לזה יד, כי זה השטח שהיד יכולה להגיע אליו ברדיוס קרוב בלי להתאמץ מעבר לזה. לכן השטח הכי קרוב לאדם זה נקרא יד. לפעמים יד תהיה לך, פירוש שיהיה לך שטח, שיהיה לך מקום. וחוץ למחנה, אומר רש"י, חוץ לענן. חוץ למחנה זה אומר בחוץ לשלושת המחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל, שהיה ענן שהקיף ושמר על בני ישראל, מחוץ לענן שם צריך להיות היד. סוג י' ד' ויתד תהיה לך על הזיניך, והיה בשבתך חוץ וחפרת בר ושבת וכיסית את צעתך. ואותו אדם שיש לו כל מיני כלים שהוא משתמש בהם, צריך שיהיה לו גם יתד שהוא יוצא להתפנות מחוץ למחנה, אז הוא צריך לדאוג לחסות את הדבר באותו מקום שהוא נמצא. על הזיניך, מה הכוונה על הזיניך? אומר רש"י, לבד משאר כלי תשמישך. המילה על זה כאילו היה כתוב לו על, אלא בנוסף, בנוסף להזיניך. מה זה הזיניך? כמו כלי זיניך, כלי, הכלים שאתה משתמש, כלי נשק שלך, בנוסף לכל כלי התשמיש שלך יהיה לך גם את היתד. פסוק תתווהב, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. לכן צריך לשמור על העניין של הצניות והקדושה, כי זה היהודי נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו ביחד, צריך לשמור על קדושת המחנה. ולא יראה בך, כתוב בפסוק, ולא יראה בך ערוות דבר, עד שאומר כאילו חסר מילה אחת, ולא יראה בך הקדוש ברוך הוא ערוות דבר. כי הלא יראה בך מתייחס לתחילת הפסוק, הפסוק מתחיל כי השם אלוקיך מתהלך, אז אותו השם אלוקיך, ולא יראה בך, כאילו לא יראה בך השם אלוקיך ערוות דבר. פסוק ט"ז זה עניין חדש, לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מאם אדוניו. מה הכוונה? אומר רש"י, לא תסגיר עבד כתרגומו. מה התרגום אומר? התרגום אומר ככה, לא תמסר עבד הממין, לא תמסור עבד של גויים ליד ריבוני, ליד האדון שלו. זאת אומרת, אם יש עבד, כן, עבד יהודי שנמכר לגוי, יש כזה מצב, למדנו על זה בתורה, יש מצב מאוד ירוד שיהודי נמכר לגוי, לעבד, והעבד הזה היהודי שנמכר לגוי והצליח לברוח מהאדון הגוי ולחזור חזרה לחבריו לעם ישראל, אסור לך פתאום להיות ישר ולהחזיר את העבד לאדון שלו. כיוון שהוא היה עבד אצל גוי, הוא הצליח לברוח ממנו, אז אל תסגיר אותו חזרה לאדון שלו. זה הפירוש הראשון של רש"י. דבר אחר, אפילו עבד כללי של ישראל שברח מחוץ לארץ, לארץ ישראל, כאן מדובר לא רק בעבד יהודי שהיה עבד אצל גוי, אלא אפילו הפוך, עבד גוי שהוא היה עבד אצל יהודי בחוץ לארץ, הוא ברח לארץ ישראל, אז אל תסגיר אותו לאדון שלו, ברח אז תשאיר אותו לחירות. וזהו בפסוק י"ז, עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר, באחד שעריך בטוב לו, לא תוננו, לא תוננו, זאת אומרת לא תציק לו. פסוק י"ח, זה עניין חדש עכשיו. לא תהיה קדישה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבני ישראל. מה זה הקדישה והקדש שאסור שיהיה מהבנות או מהבנים? סביר רש"י, לא תהיה קדישה, פירוש המילה קדישה זה מופקרת, מקודשת ומזומנת לזנות. אותו זה שלא יהיה מבנות ישראל, אותו דבר גם מבני ישראל, ולא יהיה קדש מזומן למשכב זכור. זאת אומרת, שלא יהיה עניין של הפקרות וזנות מעם ישראל. אונגלוס תרגם את הפסוק ככה, הוא אומר ככה, לא תהיה איתתה מבנת ישראל, לא תהיה, לא תתחתן אישה מבנות ישראל לגבר עבדה, שאישה מבנות ישראל לא תתחתן עם גבר שהוא עבד. למה? מסביר רש"י ככה, אם בת ישראל מתחתנת עם עבד, לא עם עבד יהודי, עם עבד כנעני, אז החיים הללו נקראים חיים של זנות. למה? שאף זו מופקרת לבעילת זנותי, מאחר שאין קידושים תופסים, לומר, אין קידושים תופסים בחיים כאלה של גוי עם בת ישראל, אין לזה דיני קידושים. למה? שהרי הוקשו לחמור, הגוי בתורה משווה אותם לחמור, שנאמר כתוב אצל אברהם אבינו שהוא הלך לעקידה, אמר אברהם אבינו לישמעאל ולמי שהלך איתו, שבו לכם פה עם החמור, אז לומדים לא רק עם החמור אלא עם הדומה לחמור, אז אין קידושים תופסים בחמור, אז אין קידושים תופסים גם בגוי, אז החיים הללו של נישואים של בת ישראל עם גוי זה נקרא חיים של זנות. אותו דבר מתרגם אונגלוס לצד השני, ולא יקדש מבני ישראל, אז איך הוא מתרגם? ולא איסב גברה מבני ישראל, לא יתחתן גבר מבני ישראל, יתתה אבא עם אישה שהיא שפחה, שהיא גויה. למה? שאף הוא נעשה קדש על ידה. גם פה זה אותו דבר, שכל בעילותיו בעילות זנות, שאין קידושים תופסים לו בה, זה לא נקרא נישואים, זה גם נקרא חיים של זנות. אפשר לזה אומרת התורה בפסוק י"ט, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תאהבת אדוני אלוהיך גם שניהם. ברש"י, אתנן זונה, מה הכוונה? אם נתן לה תלה באתננה, אם הוא אומר לאישה הזונה קחי את התלה הזה בשכרך, אתנן זה כמו תנאי, אחר כך רוצים לקחת את התלה הזה ולהביא אותו כקורבן לבית המקדש, עשו להקרבה, זה קורבן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. ובחיר כלב, החליף שה בכלב, אדם היה לו כלב, ואחר החליף איתו את השה עם הכלב, והשה הזה שהוא תחליף של הכלב, אסור להביא אותו כקורבן לבית המקדש. התורה מוסיפה גם שניהם, מה זה גם שניהם? גם שניהם זה לא גם שניהם הולך על שניהם, על האתנן ועל זה שהוא מחיר כלב. אלא גם שניהם אומרה שלרבות, מה המילה הזו באה לרבות לנו? שינוייהם, כגון חיטים והסען סולת. למשל, אם האתנן לא היה בהמה, האתנן היה חיטים, אחר כך לקחו את החיטים האלה ועשו בהם שינוי, זה כבר לא חיטים, זה נהיה סולת, תחנו את זה, וזה שעשו בזה שינוי זה לא מתאים. אם במקור הוא היה דבר אסור, אז גם אם יעשו בו שינויים הוא יישאר באיסורו ואסור להקריב אותו בבית המקדש. ואת התורה פסוק חף, עוד נושא, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר אישך. זה איסור שאסור, כמו שרש"י אומר, לא תשיך, אזהרה ללווה שלא ייתן ריבית למלווה. אדם שלווה כסף אסור לתת לו ריבית. למה ריבית נקרא נשך? כי הריבית שאתה נותן למלווה, בשביל המלווה זה ריבית, זה מתרבה אצלו הנכסים, לכן קוראים לזה ריבית. בשביל הלווה זה נשך, נשכו ממנו כסף נוסף ונתנו למלווה. בצד הזה זה משך, בצד השני זה ריבית. ואחר כך עזרה למלווה, אחרי זה יש עזרה למלווה, מה זה אחר כך? בעצם למדנו את זה כבר. הפסוק שרשי כרגע מביא זה פסוק שכבר למדנו בספר ויקרא, את כספך לא תיתן לו בנשך. לכן יש באמת כתבי יד כאלה שהמילה ואחר כך לא כתוב שם, כי לא צריך להגיד על פסוק שכבר למדנו בספר ויקרא ואחר כך כתוב, כי זה כבר פסוק שלמדנו בעבר. פסוק חפה לאפלה נוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך, לבני יברכך אדוני אלוהיך בכל משלח ידריך על הארץ אשר אתה בא שם על הרשתה. מה זה לנוכרי תשיך? מדגישה התורה לנוכרי תשיך ולא לאחיך, לאו הבא מכלל עשה עשה. כאן התורה אומרת לנוכרי תשיך. מזה אנחנו לומדים שליהודי לא, מהסגנון שהתורה אמרה בלשון חיובית על גוי, אתה לומד מזה לשון שלילית על ישראל. הכלל אומר שלאו, לאו זאת אומרת משמעות שלילית, הבא מכלל עשה, שאני לומד אותו מפסוק שכתוב בצורה חיובית, עשה, זה לא נחשב למצוות לא תעשה, אלא הוא מצוות עשה. מה בעצם המסקנה? לעבור עליו משני לאוים ועשה. רש"י אומר שמזה לומדים שכאשר יהודי נותן ריבית הוא עובר בשני לאוים, והוא עובר גם במצוות עשה. למה הוא עובר, איפה יש מצוות עשה שהוא עובר עליה? מכיוון שהלאו הזה של לנוכרי תשיך ולא לאחיך זה לאו כזה שנלמד מתוך ביטוי של עשה. הכלל אומר שלאו עובר מכלל עשה נחשב למצוות עשה, אז אם חליל אדם נכשל בריבית עובר על שני לאוים ועל מצוות עשה. פסוק רב ב' כי תדור לא, לאו כזה שהוא נלמד מפסוק שהסגנון בתורה זה סגנון של עשה. מה זה סגנון עשה? לנוכרי תשיך, זה סגנון של עשה. מזה אתה לומד, מכלל אין אתה שומע עליו, שאם לנוכרי תשיך אתה לומד מזה שלאחיך לא תשיך. אז זה לאו כזה שמקורו נלמד מהביטוי של לנוכרי תשיך. אז הלאו הזה זה לא לאו, זה עשה. ולאו כבר היה לנו קודם, לא תשיך. אז יוצא שיש פעמיים שני לאוים ועשה. לנוכרי תשיך ולא לאחיך.
זה לאו גם.
גם לאו. וגם
ככה. לא לאחיך.
לא לאחיך
זה
לאו עשה.
שהוא עשה. אבל עכשיו חוץ מדרש ומשהו חוץ מדרש שני לאוים.
כי כתוב לא תשיך לאחיך.
לנוכרי תשיך.
ולאחיך לא תשיך. כתוב פה באותו פסוק.
לאו שחוזר שוב בקודש השני.
לנוכרי תשיך. ולאחיך לא תשיך. ולנוכרי תשיך זה...
זה עשה. כולם זה על נתינת הריבית.
זה כל הריבית. כן, על הלובר. כי כתוב תשיך, לא כתוב ת... זה עליו למי שמשיך מעצמו, למי שנוגס מרכושו. הדברה מדברת... מה?
רש"י אומר
שתחילה עשה הדדים. רש"י אומר שהעזרה למלווה כתוב במקום נפרד. רש"י כתב ואחר כך, על סגנון רש"י זה ואחר כך עזרה למלווה. אז לכן,
אחר כך זה
בויקרא, לכן יש כתבי יד עתיקים שהמילה ואחר כך, לא, לא, ועזרה למלווה, מה שכתוב, בלי ואחר כך. כן, יש, לא מסתדר כל כך ואחר כך עם הסדר בתורה. פסוק חב ב' כי תידור נדר לאדוני אלוהיך, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו אדוני אלוהיך מעמך והיה בך חטא. אם אדם נודר נדר שהוא יביא לבית המקדש קורבן, אז אסור לו לאחר לשלמו. מה זה נקרא אסור לו לאחר? יש לו צ'אנס ראשון, הרי יש מצווה לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה. רגל ראשון, היה לו הזדמנות ראשונה להביא, אבל אם הוא לא הביא ברגל ראשון, אז הוא עדיין לא עבר על האיסור לא תאחר. רגל שני יש לו עוד צ'אנס. אם הוא עבר שלושה רגלים, כמו שרש"י אומר, לא תאחר לשלמו, שלושה רגלים, שלוש רגלים הוא עבר והוא לא הביא, אז הוא עובר על האיסור לא תאחר. מאיפה יודעים שצריך לחכות שלושה רגלים? אם כתוב בתורה לא תאחר, אז למה בצ'אנס הראשון הוא לא עובר? אומר רש"י, למדו רבותינו מהמקרא, מסכת ראש השנה, לומדים את זה מפסוק שכתוב בתורה בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא ייראה את פני השם ריקם, לכאורה זה פסוק מיותר. מזה למדים שמה שכתוב פה לא תאחר, אז הפסוק כבר מגלה לנו כמה רגלים צריך לעבור בשביל לעבור לא תאחר, זה בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, זה שלושה רגלים. פסוק חב ג' וכי תחדל לדור לא יהיה בכך חטא. אם אדם נודר הוא חייב להביא, אבל אם אדם לא ידור אז הוא לא יהיה. פסוק חב ד' הפסוק האחרון, מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת על אדוני אלוהיך נדבר אשר דיברת בפיך. ברש"י, מוצא שפתיך תשמור, כבר אמרנו קודם לא תאחר לשלמו, אז מזה מבינים כבר שאדם צריך לשמור על מה שהוא אומר. למה צריך להיות כתוב עוד הפעם מוצא שפתיך תשמור? אומר רש"י, ליתן עשה אל לא תעשה. שאם אדם מקיים את ההבטחה שהוא הבטיח להביא קורבן, הוא מקיים גם מצוות עשה לא תאחר לשלמו, מקיים גם מצוות לא תעשה לא תאחר לשלמו, וגם מצוות עשה של מוצא שפתיך תשמור.